אלה מכם המכירים אותי, אם באופן אישי, אם דרך רשתות חברתיות, או אפילו כאן, בתוכנית, יודעים שבספרות בין השאר אני חובב גדול של ספרי מדע בדיוני ופנטזיה, ריגול ומתח. ושבוע הספר הוא הזדמנות נהדרת לדבר עליהם, חלקם לפחות. שלום לדרור משעני.
שלום אורן.
סופר ומורה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, מחבר בין השאר סדרת המתח המעולה על הבלש הכו-ישראלי, קצין המשטרה החולוני אבי אברהם. זה עתה שודר הספר השלישי שעובד לסדרה, האיש שרצה לדעת הכל, כאן בתאגיד. אז למה אנחנו מתכנסים כאן? מכיוון ששולמית לפיד, בין השאר מחבר את הסדרה הנהדרת על העיתונאית בלשית ליזי בדיחיה באר שבעי תרגמה, ואתה ערכת והוספת דברים לקובץ, הנקרא 16 סיפורים מאת סופרי המתח הגדולים בעולם. הוצאת אחוזת בית, ראשית ברכות על הספר המרתק והמומלץ הזה.
תודה רבה, תודה אורן. כשחשבנו על הספר הזה, חשבנו שאנחנו מביאים ז'אנר שלא כל כך קיים, סיפור המתח הקצר, גם לאנשים שמכירים אותו היטב כמוך, אבל גם לקוראים שפחות מכירים את הז'אנר הזה של סיפור המתח הקצר, ואולי יוכלו ליהנות ממנו.
ואתה צודק לחלוטין, נדבר גם על העניין הזה, שזה שילוב של שני ז'אנרים בעצם, סיפורים קצרים עם סוף מפתיע וסיפורי מתח, שזה כמובן מתקשר היטב. איך הם נבחרו ה-16 האלה?
נבחרו על ידי שולמית לפיד, ואני בעיניי האנתולוגיה הזאת, ההגדרה שלי זה אנתולוגיה של תשוקה, כלומר זה סיפורים של הסופרות וסופרי המתח ששולה הכי אוהבת, הסיפורים שלהם שהיא הכי אוהבת. רובם הם באמת קלאסיקות של סיפור המתח הקצר במאה ה-20, אבל יש ביניהם גם כמה פנינים פחות מוכרות.
אז קודם כל בוא נתייחס לפיל או פילון בחדר. הקובץ נקרא 16 סיפורים מאת סופרי המתח הגדולים בעולם. יש בעיה עם המילה הזאת בעולם, כי העולם בספר הזה הוא רק ארצות הברית ובריטניה. איפה סופרי המתח הגדולים? ויש כמובן, אתה יודע זאת היטב, בסקנדינביה, בצרפת, ביוון, אתה יודע מה? בישראל.
לגבי ישראל אני פחות, אני לא יודע אם סופרת או סופר ישראלים היו נכנסים לתוך ה-the best of של ספרות המתח, בינתיים אולי לא, אבל אתה צודק לגמרי שהאנתולוגיה הזאת לא מייצגת את המיטב של ספרות המתח בכל השפות ומכל התרבויות, היא באמת מייצגת את הבחירה של שולמית לפיד של סופרות וסופרי מתח בשפה האנגלית, שאגב, צריך לומר שהיא השפה שבה הז'אנר הזה הוא הכי מסגשג והכי מפותח. התקווה שלי שאחרי האנתולוגיה הזאת, אם הקוראות והקוראים יאהבו אותה ובינתיים מסתמן שיש להם עניין, יבואו אנתולוגיות נוספות שבהם נבחר סיפורי מתח משפות אחרות, מתרבויות אחרות, מתקופות אחרות אולי. אז אני מקווה שזאת רק ההתחלה.
אגב, דיברת על כך שזה פרויקט של תשוקה של שולמית לפיד ושלך כמובן, זה לא מובן מאליו שאישה בעשור העשירי לחייה יושבת ועושה את העבודה הזאת, שעם כל הכבוד לעבודת התשוקה, זו גם עבודה אפורה ומפרכת של לשבת שעות ולתרגם ולהקפיד ולמצוא את המילה הנכונה ואת המונח הנכון. זו עבודה אפורה, מפרכת, קשה, ולעשות את זה בגיל הזה, שפו.
מסכים לגמרי, אבל שולה לא איבדה שום דבר, לא מהחדות ולא מהאנרגיות הספרותיות שלה, להפך, אבל אני חושב שרואים את זה בקובץ, הוא כולו אהבת הבלש שהייתה לשולה מאז ומתמיד.
ואם אנחנו מסתכלים דרך הקובץ הזה, אנחנו רואים הרי גם את השינויים. אז בוא נדבר על אחד מהם, שזה הנושא של מינון האלימות. בספרים של אגתה קריסטי, בסיפורים שלה, יש רצח בדרך כלל אחד של אדם מהמעמד הגבוה, כמובן, כי המשרתים לא ראויים אפילו שירצחו אותם, אלא בתור, אתה יודע, נזק נלווה אם הם ראו את הרצח הראשוני. בדרך כלל זה נעשה ברעל מעודן, ואם אנחנו ממשיכים, ככל שאנחנו מתקדמים בציר הזמן ומגיעים לימינו, אנחנו רואים אלימות שבין השאר היא אפילו אלימות בלי סיבה, בלי מניע, אלימות כמעט אגבית.
נכון, אני מסכים, זאת הבחנה מאוד יפה. אני חושב שזה קשור בעובדה שאולי סף הגירוי של הקוראים, ובעיקר התחרות ההולכת וגוברת של הספרות עם הטלוויזיה והקולנוע, אנחנו יודעים הרי שכשאגאתה קריסטי כתבה את הסיפורים שלה, עוד לא הייתה תחרות אמיתית עם הטלוויזיה, אולי רק קצת עם הקולנוע, גורמים לזה שגם הספרות לפעמים מרגישה צורך להיות אלימה מאוד. אני עדיין חושב שבסיפורים הכי טובים בקובץ, האלימות היא לא בהכרח אלימות פיזית, או תיאורים בוטים של אלימות פיזית, אלא האלימות שמעניינת אותי בחלק מהסיפורים האלה, זאת האלימות הרגשית, הייתי אומר. אני חושב על אחד הסיפורים האהובים ביותר עליי בקובץ, זה צו הים של פטרישה הייסמית, שהוא סיפור שכולו מתרחש בעצם בין אמא ובן בתוך מטבח, ואומנם סיאו ברגע אלים מאוד, אבל כולו בעצם האכזריות או האלימות שבו עוברת עוד הרבה לפני כן, והיא קשורה בעיקר ביחסים בין שני אנשים.
ומצד שני, יש סיפור שאפילו, אני לא יודע אם אפשר להגדיר אותו כסיפור מתח, להחזיר את ריימונד של ג'ון גרישם, שזה סיפור, אפשר להגדיר אותו באותה מידה בדיוק, כסיפור אנושי, כסיפור מסע, כסיפור חברתי, שלל דברים.
נכון, אני מסכים איתך לגמרי, זה גם אחד הסיפורים שהכי הפתיעו אותי בקובץ, כששולמית שלחה לי אותו, חלק מהסיפורים הכרתי לפני, אבל לא את כולם, והסיפור הזה באמת מאוד מאוד הפתיע אותי. אני חושב שזה סיפור שמראה עד כמה הטווח של ספרות המתח הוא רחב, במובן הזה שנכון, סיפור המתח מבקש גם לעורר מתח, מבקש גם לגרות אותנו לקריאת העמוד הבא, יש תמיד את האפקט הזה, אבל הרי תמיד יש לו מטרות אומנותיות נוספות, והסיפור הזה מדגים את זה היטב, וזה סיפור שיש לו מטרות פוליטיות אפילו, ולכן הוא עוד אחד מהסיפורים שאני הכי אוהב בקובץ הזה.
אז בוא נדבר על משהו שכבר יצא לנו לדבר עליו בכל מיני פגישות בינינו בשבוע הספר הבינלאומי וכולי, על הבלש האמריקני לעומת הבלש הבריטי. אז אם נדבר מאוד מאוד בגדול ומאוד מאוד בהכללה, בוודאי בסיעם, אנחנו מדברים נניח על הרקיל פוארו או גברת מרפל, של הגיבורים הקלאסיים של ז'אנר ההודנית. מי עשה את זה? שאולי סיאו זה המחזה הכה ידוע, מלכודת העכברים. חשוב לנו מי עשה את זה, חשוב לנו גם האיך. הז'אנר הכה מוכר, שבסיאו אוסף הבלש את כל החשודים, כולם חשודים, לכולם היה מניע, לכולם היה גישה לכלי הרצח, בחדר מרווח, הוא תמיד מרווח, זה לא הדירות החולוניות של אבי אברהם, ונאספים כולם, והוא עובר אחד אחד ומוחק אותם עד שהוא מגיע אל הרוצח, שלמרבה הנוחות לא אומר לו, אדוני יש לך תיאוריה יפה אבל בלי הוכחות, I'll see you in court, אלא מתוודה מיד או בורח, לעומת הבלש האמריקני שהוא ציניקן והוא מפוקח והוא מספר בגוף ראשון ואין לו מושג מה קורה וכולם משקרים לו, והחברה היא לא חברה שבאחרי שהבלש פתר את התעלומה בבריטניה, הכל חוזר על מקומו בשלום, האצילים לטירה, המשרתים מבריקים את כלי הכסף למטה, אלא הוא יודע שהוא ימשיך להילחם כאיזה דון קישוט במאבק אבוד מראש, אבל הוא חייב לעשות את זה למען משהו, והמצחיק הוא שהדברים האלה נכתבים בדיוק באותה עת. בשנות ה-30 וה-40 זה השיא גם של הפלפ פיקשן הקו-אמריקני וגם של תור הזהב של הסופרות הבריטיות. עולמות שונים לגמרי.
נכון, וזה תיאור, תיארת אותם תיאור נפלא, ואני חושב שאפשר היה גם מהתיאור להרגיש את מה שאני חושב שאנחנו שותפים לו, וזה העדפה המסוימת, אולי אני משליך ואני טועה אורן, אבל העדפה המסוימת לבלש האמריקאי שנדמה לי שיש לשנינו, במובן הזה שהוא, אפרופו השאלה הקודמת שלך, גם הוא הלך, הוא פיתח לעצמו מטרות אומנותיות יותר רחבות, כלומר גם כשאגאתה קריסטי נשארה בתוך החידה, ונכון שהיא עושה גם דברים אחרים, ושהיא מתארת את הקאנטריסייד האנגלי, ושהיא יוצרת איזה רומן של נימוסים בריטי, ועדיין בכל זאת המטרה העיקרית של הרומן הזה זה החידה, והיכולת לבלבל את הקוראים ולהפתיע אותם בסוף.
ואגב, היא עושה את זה נפלא, שלא תהנה אי הבנות.
כמובן, היא לגמרי עושה את זה נפלא, אולי הכי טוב מכולם, אבל בזמן הזה הרומן הבלשי האמריקאי מפתח לעצמו עוד מטרות, גם מטרות פוליטיות וחברתיות, כלומר, לרמונד שן, לרשת המשפט הנהדר הזה, אנחנו הורדנו את הספרות האמריקאית לרחוב. גם במובן הזה שאנחנו הכנסנו לספרות האמריקאית טיפוסים ודמויות שלפני כן נעדרו ממנה, וגם במובן הזה שבמובן הלשוני שהתחלנו לכתוב ספרות אמריקאית בלשונות שמדברים ברחוב, אבל לא רק מטרות פוליטיות וחברתיות אלא גם מטרות אומנותיות. כלומר, אחד הדברים היפים בעיניי שעושים סופרים כמו צ'נדלר והמט, זה שהרי אצל אגתה קריסטי כל גרגר חול בסוליית הנעל הוא רמז למי הרוצח. אצל צ'נדלר והמט כל גרגר בסוליית הנעל זה רק עילה לייצר מטאפורה חדשה. כלומר, הם לוקחים את הרמזים האלה והופכים אותם בעצם לחלק מהמרקם הלשוני, לחלק מזה שהם יוצרים טקסט מאוד עשיר מבחינה לשונית, מאוד מבריק ומקורי. נדמה לי שלכן הסופרים האלה, אני לא יודע אם נשארו יותר, כי גם אגתה קריסטי הרי נשארה, אבל אהובים לפחות עליי קצת יותר.
וצריך לומר שעם זה שאנחנו עושים פה את הדיכוטומיה הזאת, הרי בשיא עידן ההודנית היו גם, נוסף לסופרות הבריטיות הכה ידועות, שהאחרונה בהם היא פי די ג'יימס, או אולי אפשר לומר אפילו ג'יי קיי רולינג, אבל נשאיר אותה רגע בצד, היו כמובן גם סופרים אמריקנים שכתבו בז'אנר הזה, ארל סטנלי גארדנר וגיבורו פרי מייסון, ונירו וולף של רק סטאוט, ואלרי קווין של אלרי קווין, ומצד שני, אנחנו רואים בוודאי היום, אנחנו רואים בבריטניה סופר שמיוצג כאן, את איאן רנקין, שהכתיבה שלו וגם כתיבה של רבים אחרים כיום היא כתיבה של אולי אנגלית, אבל של אנגליה של העולם החדש, יותר אנגליה לא של אגתה קריסטי שהיא מזמן איננה ואולי מעולם לא הייתה, אלא של אנגליה של לצורך העניין, אני יודע מה, הסרטים של הג'נטלמנים ואחרים של הסרטים הקואלימים של ג'ייסון סטייטם ועוד.
נכון, אני חושב שדגם אחידה הייתה לו פופולריות מאוד גדולה ברגע היסטורי מסוים שדיברת עליו, אבל בגדול הוא הלך ונכחד, והדגם שניצח, זה אפילו לא הדגם האמריקאי, אלא מה שהייתי קורא לו הסיפור הבלשי הריאליסטי פסיכולוגי, שבאמת פחות מיוצג בקובץ הזה, כי הוא נולד באירופה, אולי אצל סימנון, שהסופרים הסקנדינבים מאוד מאוד פיתחו, ושבאמת רנקין הוא אחד המייצגים המובהקים שלו בספרות הבריטית, וזה רומן בלשי שהוא באמת, הערכים שלהם בעיקר ערכים ריאליסטיים, הוא מעוניין לכתוב על מקום, לכתוב על בעיות פוליטיות וחברתיות של מדינה, והוא משתמש ברומן הבלשי, זה משפט שמי שיואל ופר ולו, שנחשבים לסנדקים של ספרות הבלש הסקנדינבית, אמרו, אתה משתמש ברומן הבלשי בעצם ככלי כדי לנתח חברה. אז נדמה לי שזה היום הדגם שהוא הכי פופולרי גם בספרות וגם בטלוויזיה ובקולנוע.
ובואו נדבר שנייה על סיפורים קצרים שהם לא בהכרח סיפורי מתח. עדיין יש לי בבית, אספתי אותם מחדש, את כל הספרים של הספרייה השחורה. אני לא יודע כמה ממאזינינו זוכרים אותה, את אותה סדרה נהדרת שהיו בה הסיפורים הקצרים של דיימון רניון ושל או הנרי, המופיע גם בספר הזה, ומופסן וסטיפן ליקוק ורבים אחרים. הסיפור הקצר הוא ייחודי מאוד, אבל הוא מוגבל מעצם היותו קצר.
הוא פשוט עושה דבר אחר. מה זה, שוב, אני בעזרת האנתולוגיה הזאת והעבודה עליה, קצת גיליתי את הקסם שלו, כי כסופר אני נולדתי, כאילו, לתוך תקופה שבה, בטח מי שכותב בלשים, כותב מיד רומן, ורומן היא הצורה שאתה עובד איתה כאילו כדיפולט. ומצד שני, פתאום כשאתה קורא ככה במרוכז סיפורים קצרים כל כך טובים, של סופרים כל כך טובים, אתה מגלה את הקסם שהוא באמת קסם, דשיל המת הגדיר את זה, ציטטתי את זה באחרית הדבר, טרגדיה במערכה אחת. נכון, אנחנו לא נכנסים לאיזה משחק, למבוך של רמזים עם הקוראים שלנו, ואנחנו לא מבלבלים אותם ומפתיעים אותם, ואנחנו כן, בסיפור הקצר יכולים להתרכז באיזה תמונה אחת, של אלימות, באיזה רגע אחד של, של התפרצות, רגש. והסיפור הקצר יודע לעשות את זה היטב, מין פריז פריים כזה על תמונה אחת. ובאמת הסיפורים הטובים בקובץ זה בדיוק מה שהם עושים, זה אחרת מרומן, אבל זה מענג בפני עצמו.
חד משמעי. תודה רבה לך על הדברים האלה. דרור משעני, סופר ומורה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, מחבר הסדרה על אברהם אברהם, והשותף של שולמית לפיד באנתולוגיה הנהדרת הזו, 16 סיפורים מאת סופרי המתח הגדולים בעולם. ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עם